לא אמרתי שלא צריך גבולות, צריך גבולות וההורים חזקים. החוזק של ההורה לא בא לידי ביטוי בהתעקשות שלו, לא בזה בא לידי החוזק. לפעמים זה בא מחולשה, אני פוחד על מעמדי, אז אני בכוח צועק. לא זה מראה, החוזק שלו מראה, אני אומר את זה בנחת, אני אומר את זה ברגיעה, זה הגבולות, לא זזים מזה. אז הגבולות הם ברורים, החוזק שלי לא יבוא בעקשנות, החוזק שלי יבוא בסדר, בעקביות, בחיוך, ואם עשיתי לו רצון הוא יעריך אותי גם כן. זה לא חייב להיות במלחמה, צריך לצפות תמיד מראש את הכיוון. עכשיו, אחרי ההקדמה הזו נקרא את הפרק מבפנים, יהיה יותר קל להבין אותו. הפתגמים המתארים את הרצון בשתי הנוסחאות, אין לך תקיף כרצון ואין לך דבר העומד בפני הרצון, נותנים לנו מושג מפורט בעיקר עניינו של הרצון. זאת אומרת, מה עניינו של הרצון? תוקף בתקיפו, ומדידה בתקיפות התפשטותו של הרצון. אנחנו יודעים מה זה רצון, תוקף, עד כמה הוא מתפשט, מה המדידה שלו? בלי גבול. כי אם כתוב אין לך דבר העומד בפני הרצון, אז עד כמה הוא מתפשט? ללא גבולות, אין לך דבר העומד בפני הרצון. אין בעונג שלמעלה ממנו ואין בכוחות שלמטה ממנו. רצון הוא כל כך חזק, הוא שולט גם על מי שמעליו, כי העונג נמצא מעליו, אז הוא שולט גם על מי שמעליו, הוא שולט גם על כל המערכת שמתחתיו. להיות כולם כאחד נפעלים ממנו, שפועל בהם בדרך גזירה וממשלה. כשאדם מחליט שהוא רוצה, אז הוא יעשה, כאילו הרצון מאלץ את השכל, הרצון מאלץ את הרגש, הוא מאלץ אותו, הוא מושל בו ואומר לו ככה תעשה. אתה עכשיו מתחיל להבין, הוא אומר כאילו לעצמו, לא באמירה, אבל המערכת הנפשית עובדת בצורה כזו שהוא באמת יתחיל להבין את זה. כי אם אדם יש לו רצון מאוד חזק ללמוד נושא מסוים, ממש רוצה, הוא מרגיש שהוא חייב ללמוד את המסכת הזו במשנה, יש לו רצון אדיר, הוא יתחיל להבין, החושים שלו פשוט יהיו פתוחים, הוא יבין את זה. כי הרצון... שמה? נכון, הוא אמר לו שהוא היה בול עץ בהתחלה, ומרוב הרצון הוא הפך להיות מהמשכילים הגדולים בתורת החסידות, ודאי.
אבל יש מצבים שאתה צריך להתקיע את הרצון. למשל, בן אדם שמקיים מצוות באיזשהו מקום, הוא מדכא רצונות גם.
בוודאי ש...
תשמע, אין דבר, קשה לי להגיד, אבל בוא נגיד ככה, כל ההיתרות שלך בשבת.
אז העניין הוא שיש רצונות של הנפש האלוקית. יש רצונות של הנפש הבהמית. ובאמת, המלחמה הזו היא כזו שצריכים שהרצון של הנפש האלוקית יגבר. יש דוגמה בהלכה, ברמב"ם כתוב, דוגמה בהלכות גירושין, כתוב ככה. שאם יש... על הלכות גירושין כתוב שם ככה, יש מצבים מסוימים שבית הדין קבע שהבעל חייב לגרש את אשתו במקרים מסוימים, יש מקרה כזה והוא לא רוצה. עכשיו אם הוא לא רוצה, אז אי אפשר שגירושין יהיה בלי רצונו, כי הוא חייב להסכים. זה אחד מתנאי תנאי בסיסי בגירושין שהוא צריך לרצות. על פי ההלכה בסדר, אנחנו כרגע מדברים על הבעל. אז אני רוצה לצטט את ההלכה, כותב הרמב״ם ככה, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת שאנחנו מביאים אותו שהוא חייב להגיד רוצה, ואם הוא יהיה עקשן ואנחנו ננסה לכפות אותו והוא לא יפתח את הפה להגיד רוצה, לא יעזור שום דבר, הגירושין לא יהיו גירושין. זאת אומרת שלפעמים אין מצב אחר אלא לכפות, או בכפייה או בכיף, תלוי איך אנחנו ננקד את זה, אבל העיקר להביא לו רצון. נמשיך לקרוא הלאה. והנה, בכל הכוחות בלי הבדל, מן הכוח היותר עליון בכוחות הנפש, אשר לעוצם גודל הפלאת מעלתו, אם היותו גם הוא כוח הנפש, הנה הוא מתואר בשם גילוי הנפש, שהוא העונג. זאת אומרת ככה, אם ניקח את הכוח הכי גבוה שיש לנו, שאפשר לומר שזה ממש כוח שמגלה את הנפש, מה זה הכוח הכי הכי עליון? הוא העונג. עונג זה הכי גבוה. עד הכוח היותר אחרון בכוחות הנפש. עכשיו ניקח את הכוח הכי תחתון שיש בנפש, הכי הכי נמוך שיכול להיות, מה זה? שהוא כוח הזריקה לזרוק משהו. זה הכוח הכי נמוך. למה הוא הכי נמוך? השייך גם בבעל חי. בהמה הולכת ועם הרגליים היא זורקת ומעיפה אבנים. זה לא צריך להיות בשביל זה פיקח וחכם. תיקח מי הכוח הכי עליון עד הכוח הכי תחתון, ישנם מה שהם עצמיים וישנם שהם באים רק בהשאלה בלבד. תדע לך שכל כוח שאתה רק תעלה בדמיונך, אפשר לתאר לעצמנו שהכוח הזה הוא עצמי או כוח מושל, כמו שהקדמתי קודם בהקדמה, שיש בכל דבר, כמו חכם בעצם או חכם בכוח המושל, או צדיק בעצם או צדיק או אוהב בעצם או אוהב בכוח המושל וכן הלאה. ההבדל בין העצמי והמושל הוא, מה ההבדל בין כוח עצמי לכוח מושל? שהעצמי הוא משהו בכל היקפו, היינו פנימיותו וחיצוניותו, והמושל הוא רק השוואה ודמיון לאחד מענייניו החיצוניים והתפילים. נסביר את זה באותיות פשוטות. אם למשל ניקח דוגמה של חכם שדיברנו קודם, אמרנו על מישהו הוא חכם בעצמי, הוא ממש חכם. אם אני אומר לו שהוא ממש חכם, כל מה שנקרא בספרים מה זה חכם, כל ההגדרות שיש על חכם, כל המעלות שיש לחכם, נמצא בבן אדם הזה. למה? כי אם הוא חכם בעצם, אז כל ההיקף שיש למושג חכם יש לו. אבל אם אומרים עליו שהוא חכם רק בהשאלה, כרגע ראינו את איזה טריק שהוא הצליח, אומרים לו איזה חכם, אז זה לא אומר שהוא חכם עם כל ההיקף של המושג חוכמה. סך הכל איזה פרט קטן שמאפיין חוכמה, זה מה שהיה לו כרגע. לדוגמה, פיקחות השועל וחוכמת האדם ותבונתו. על שועל אומרים שהוא פיקח, ועל אדם שאומרים הוא נבון. נו, אז השועל והאדם הם שניהם אותו דבר, כי על שניהם השתמשנו באותו ביטוי של פיקחות, ודאי שלא. השועל פיקח ביחס לבעלי חיים אחרים, מצאנו בו איזה נקודה של חוכמה יתרה שלא מצאנו אצל אחרים. אבל תיקח פרטים אחרים שמאפיינים את התחום של שכל וחוכמה, אין לשועל בכלל את זה. וכן הוא גם בעניין הרצון, אותו דבר בענייננו. תיקח רצון עצמי ותיקח רצון מושל, רצון עצמי הוא חזק בכל העוצמה, בכל ההיקף. דעצמי מתפשט בכל הכוחות והאיברים. כשאנחנו אומרים אין דבר העומד בפני הרצון, יבוא אלינו מישהו ויגיד, כתוב אין דבר עומד בפני הרצון, ותראה, רציתי ולא הצלחתי. אבל כתוב אין דבר עומד בפני הרצון, אז איך זה שלא הצלחתי? אתה יודע למה לא הצלחת? כי הרצון שלך לא היה רצון עצמי, הוא היה רצון בשם המושל. אם הרצון שלך הוא רק בשם המושל, אז ההיקף שלו הוא מוגבל. אילו הרצון שלך היה רצון עצמי, אז אין דבר עומד בפני הרצון. כמו שאמרנו קודם, הרצון לחיות, אין דבר עומד בפני הרצון. או ניתן דוגמה פשוטה, למשל אדם יודע שכדאי לו מאוד להיכנס לאולם מסוים, לחדר מסוים, יש שם משהו שמאוד מאוד יפה לראות או משהו, לא יודע מה, הוא רוצה להיכנס לשם, הוא רץ לשם בריצה, כל הכוחות שלו, הוא רץ לשם והוא פותח את הדלת, הוא רואה אולם מלא אנשים, הרצאה, באמצע הרצאה זה, אז יכול להיות שני סוגי אנשים. אחד מהאנשים יפתח את הדלת, יראה הרצאה, יסגור את הדלת ולא ייכנס. הוא מתבייש, לא נוח לו, לא נעים לו. יכול להיות מישהו אחר יפתח את הדלת ונכנס ולא מעניין את זה שום דבר. הוא רץ ישר לאן שהוא רוצה ולא מתפעל מכולם. בדרך כלל זה יקרה שאם זה יהיה ילד קטן, אז הוא לא יעשה חשבונות והוא ירוץ פנימה בלי חשבון, וזה ידע מבוגר, אז הוא יותר מתבייש. לא, זה בסדר גמור, זה המקום. עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין זה? מי שנכנס ושום דבר לא עוצר אותו, הוא רוצה באמת. אם הוא רוצה באמת, אז אין לך דבר עומד לפני הרצון, שום דבר לא יעצור אותו. אבל אם הרצון שלו הוא רצון בגלל שהוא רוצה להרוויח משהו, ליהנות ממשהו, לא יודע מה, אז יכול להיות שיהיה משהו אחר, בושה או לא יודע מה, שיגבר על זה ויעצור. זה ההבדל בין רצון עצמי, נקרא עוד הבנת לשון. וכן הוא גם בעניין הרצון. דעה עצמי מתפשט בכל הכוחות והאיברים, בתוקף גדול ואדיר, להכריח אותם לעשות גם משהו נגד טבעם. אם זה רצון עצמי, הוא יכריח את כל המערכת שלו לעשות גם דבר שהוא נגד הטבע שלו. למשל, אם הוא אדם ביישן, הוא בדרך כלל במאוד מתבייש, אבל אם יש לו רצון עצמי, אז הוא יהיה יותר חזק גם מהבושה, כי הרצון הוא יותר חזק מהכל.
משפיע על הנפש.
על הכל הוא משפיע. והמושל, אבל אם הרצון הוא רק רצון מושל, זאת אומרת, אני לא באמת רוצה, אני כרגע שאלתי את מושג הרצון והלבשתי עליי בעקבות מקרה מסוים, הנה הוא רק מה שהוא רוצה והוא מושפע ממה שחוץ עלו. למה אני רוצה? כי משהו משפיע עליי לרצות. אני רוצה...
אפשר לקרוא ברצון עצמי למישהו?
כן. אם אנחנו נבין שזה נוגע לנו בנפש, פתאום נרצה את זה ברצון עצמי. אבל אם נבין, למשל, באים למישהו ואומרים, בוא תלמד. תלמד תורה. אבל הוא לא מבין עדיין את היוקר של התורה, ולא מבין את החשיבות של התורה. הוא אומר, תשמע, תלמד, תקבל בסוף הלימוד ממתק. אז הוא רוצה. למה הוא רוצה? רצון עצמי? לא אומר לו ממתק. ואם באמצע הלימוד יהיה לו איזה גירוי אחר הרבה יותר מעניין, הוא יסגור את הספר וילך לגירוי השני. אבל אם הגיע למצב שהוא מבין שקיים חיינו ואורך ימינו, אז הוא בהם נהגה יומם ולילה ושום גירוי חיצוני לא היה... זה תלוי, אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא מבין שזה דבר מהותי, אז הרצון שלו הופך להיות רצון עצמי. ודאי, צריך לבנות את זה. ומה שהוא רוצה להגיד כאן, שגם אם יש לך רצון מושל, זה בסדר גמור, יש לזה כוח. והמושל, הנה הוא רק מה שהוא רוצה והוא מושפע ממה שחוץ עלו, כוח העונג או כוח השכל, שזהו הפך ממש מהעצמי דרצון. כוח מושל זה הפוך מכוח עצמי. כוח עצמי הוא בלי גבול, כוח מושל הוא מוגבל בהתאם. ובמילא מה הסיכום של העניין? גם המושל דרצון טבעו להתפשט. דיה לך, גם אם הצלחת לעשות לו רצון מושל, הצלחת לעשות לו רצון בגלל סיבה חיצונית, לרצון הזה גם כן יש יכולת להתפשט. ואם היות שאינו דומה כלל לעצמי, נכון שהרצון המושל הוא לא דומה לרצון העצמי, במה הוא לא דומה? דה העצמי, לבד זאת שהוא תקיף וחזק במאוד, הנה התקיפותו בהתפשטות גדולה גם כן, מה שאין כן במושל, שאין בו תוקף העצמי, ועוד יותר שהוא מושפע ונפעל מחוץ לו, אז הוא לא מתפשט כל כך, כי אם יבוא כוח יותר חזק, הוא יעצור אותו. הנה בכל זה הרי ההתפשטותו הוא במרחב ותוקף גדול. זאת אומרת, רצון זה רצון. נכון שיש רמות ברצון, ואם לא הצלחנו לפעול אצלו רצון עצמי, אז אל נהיה בטוחים שהוא ימשיך עם זה לאורך זמן, כי יבוא משהו אחר זה יעצור אותו. לכן אנחנו צריכים להמשיך הלאה לחנך אותו עד שהרצון יהיה רצון עצמי. אבל אם הצלחת לעשות לו רצון כלשהו, כבר אתה, כמו שאומרים, על הדרך הנכונה שהצלחת לפעול עליו. אשר על כן, בוא נסיים את הפרק. הנה המחנך והמדריך, לבד זאת אשר צריך ללכת עם המחונך והמודרך לאט לאט, כמרגיל את התינוק ללכת צעד אחר צעד. צריך ללכת לאט לאט כמו שאדם מחנך ילד ללכת. כולנו רוצים שהילדים שלנו ידעו ללכת, אבל אף אחד לא מתחיל מהרגע הראשון לרוץ איתו בריצה, ואני רוצה תוך 10 דקות שהוא יודע ללכת. אנחנו יודעים שזה תהליך וזה לוקח זמן, ולאט לאט אנחנו לא מתייאשים אם הוא נפל, אנחנו יודעים שזה תהליך. אותו דבר, לעשות לו רצון, זה תהליך לאט לאט. הנה עוד זאת, צריך לתקן ענייני המחונך והמודרך במועצות ודעת. בנוסף לכך שאתה צריך לדעת שזה תהליך שעובד לאט לאט, תדע לך שאתה צריך להשקיע בזה הרבה שכל, הרבה מועצות, זה הרבה התייעצויות כדי להצליח בתוצאה. לבחור, להקדים ולהיזהר ביותר מלהתעסק בתיקוני שני דברים. אחד הנקודות המאוד חשובות, אנחנו רואים אצלו שתי חסרונות, כמו שעוד מעט הוא ייתן דוגמה, אל תיתן את הדעת מיד לתקן את שתי הדברים. תקפל בדבר אחד, ואל תתעסק בדבר השני בינתיים. למה? יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, שאם אתה נותן לילד בינתיים בדבר אחר להמשיך, זה לא טוב, אבל תעזוב אותו, אז הרצון שלו, של הנפש הבאמית שלו, יתפשט שם, יהיה לך יותר קל להתעסק במה שאתה מתעסק. אתה לא סוגר אותו. תיתן קצת כרגע מקום אחד, תלך לאט לאט במקום אחר. סיבה שנייה, שהוא לא ירגיש שאתה שונא אותו. אם הוא יראה שאתה סוגר אותו מכל כיוון, אז הוא יגיד, סתם הוא נטפל אליי. אבל אם הוא רואה שדבר אחד לא עשית כלום, אתה רואה משהו, אבל אתה שותק. ואתה מתעסק רק במשהו אחד, אז הוא מבין שאתה רוצה את טוב אותו, אתה לא סתם מחפש להפיל אותו. לכן לא ללכת על כל הקופה בבת אחת.
זה יכול לחזק אבל את הדבר השני?
לא, אם הולכים לפי הכללים שהדריכו בחינוך, אז זה בדיוק יצליח. הדוגמה לקח, תן דוגמה. כתוב שארץ ישראל נקרא... דיברנו... נכון?
ילד מדבר
לא סיר. בוא ניקח דוגמה, נכון, לפעמים זה, יש פתגם שאומר שאימא מחנכת צריכה להיות חצי עיוורת, חצי אילמת וחצי חירשת, כן? לא הכל מיד שמעתי, לפעמים לא שמעתי, לא שמתי לב. תן דוגמה, כתוב שארץ ישראל, אומרת על זה הגמרא, למה נקרא שמה ארץ? מה הפירוש של המילה ארץ? שרצתה לעשות רצון קונה. ארץ מלשון רצון. ארץ ישראל זה רצון לרצון הבורא. עכשיו בוא נראה, איך עם ישראל כבש את ארץ ישראל? לכבוש את ארץ ישראל זה נקרא לכבוש את הרצונות שלנו, זה אותו דבר. יש שבע אומות בארץ ישראל, כנגדם יש שבע מידות רעות שאדם צריך לכבוש את ארץ ישראל. אומרת לנו התורה שכשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אומרת התורה הפסוק הזה, מעט מעט אגרשנו מפניך. אל תחשוב שברגע שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, באותו רגע כל האומות ייעלמו. לא, תיכנסו, חלק ייעלמו, חלק יישארו. לאט, מעט, מעט אגרשנו. למה? למה? כזה אנחנו לא יכולים לעשות שבבת אחת כל הגויים ייעלמו. אומר הפסוק על הפן, תרבה עליך חיית השדה. הפירוש הפשוט, אילו כל הגויים היו נעלמים, היו נשארים הרבה שטחים ריקים, והרבה חיות טורפות היו מתחילות להסתובב שם, והיו יכולים לטרוף, זה הפסוק אומר. ברגע שהם יושבים שם עדיין גויים, אז המקום מיושב, אין חיות. אז היהודים נכנסים, לאט לאט היהודים מתרבים והגויים יוצאים, וככה כובשים את כל ארץ ישראל. זה הלשון, את מדברת היום על החיות, על שניים שמסתובבים. זה המצב שכתוב בתורה. מה נמשל? אותו דבר בנפש. אנחנו רוצים בנפש שלנו לפעול, שיהיה רצון לצדדים טובים, ארץ ישראל, מעט מעט אגרשנו. אל תכבוש את הכל בבת אחת, תתפוס נקודה אחת, תעלים את העין מהנקודה השנייה, וככה תלך לאט לאט, וככה תעשה לו ארץ, תעשה לו רצון טוב. לדוגמה, בוא נראה את הדוגמה. בוא נראה דוגמה ומזה נלמד על כל דבר. אם המחונך, המודרך, יש לו שני חסרונות. א', מגזים ושקרן. מגזים ושקרן. וב', כעסן ורתחן. יש לו עלינו מחונך, הוא גם עצבני, כועס, רתיחת הדמים שלו, והוא גם מגזים ושקרן. עכשיו, יכול לבוא נטייה ולהגיד לו, היי, אתה שקרן, אתה מגזים, אתה כעסן, אתה רתחן, ככה להפיל אותו עם כל התוארים ביחד. וכתב כל אדם שאינו רואה ניגי עצמו, ודרך איש ישר בעיניו, טבע שבן אדם שהוא אף פעם לא רואה את החסרונות של עצמו, ותמיד נראה לו שמה שהוא עושה זה הכי נכון, רצונו מתפשט בשתיהם בתוקף גדול. אז הוא רוצה בתוקף להיות כעסן והוא ממשיך בזה, הוא רוצה בתוקף להיות שקרן והוא ממשיך בזה. עכשיו, איך מתמודדים? אנחנו כהורים לא מסוגלים לסבול. זה מפריע לנו, וזה מפריע לנו. במיוחד זה מפריע לנו שהשכנים מהירים, אנחנו עוד יותר אכפת לנו מהשכנים, משום הילד שלנו, זה עוד בעיה. אבל אנחנו, בואו כבר לא נדבר על זה, בואו נגיד שבאמת זה מפריע לנו, כן? מה עושים? במאורע כזה, על המחנך והמדריך, לבחור באחד משני החסרונות לתקנו תחילה. אל תלך על כל הקופה, תיקח רק אחד מהם, ויבחר באותו החיסרון שהוא מסוכן יותר. ובשני החיסרונות, בשקר ורתיחה, בדוגמאות שהיה לנו קודם, יבחר ההתעסקות תחילה בחיסרון הרתיחה. העניין הזה מאוד תלוי גם באיזה גיל של ילד, וזה מאוד תלוי, כאן הוא אומר רק נקודה ודוגמה אחת, כפי שנראה מהדוגמה, שזה גם תלוי בגיל. אבל תיקח, לפעמים להפך כתוב, לפעמים כתוב, תיקח דווקא את הדבר שיותר קל, כמו להבדיל בתחום של רפואה, שמישהו בא לרופא עם בעיה גדולה ובעיה קטנה. לפעמים הרופא יגיד, תראה, הבעיה הגדולה היא קריטית, בוא נטפל מיד בגדולה ותעזוב את הקטנה. לפעמים יגיד הפוך, בוא נחזק אותך בדברים הקטנים, ואז הגוף יהיה מספיק חזק, אז ניקח את הגדולה. הדבר הוא מאוד תלוי, תלוי באיזה תחום מדובר. כאן הוא מדבר במצב שהחיסרון השני הוא יותר גרוע, למה? שיש בזה ענייני חטא ואבון, כמו הוצאת זרע לבטלה וכדומה, הגורמים חולאים רבים עד חס ושלום איבוד הגוף והנפש שיוצא מדעתו רחמנא ליצלן. זאת אומרת, אם מדובר על ילד גדול כבר, ואם הוא כעסן וברתיחה, זה יכול לגרום לו כל כך הרבה נזקים נפשיים, אז כרגע את השקר שלו ואת ההגזמות שלו תניח, אל תתעסק עם זה. כרגע תנסה לטפל בצורה נכונה בצד הכעסני והרתחן שלו, ואחר כך תטפל בשניהם, אבל אל תלך על הכל ביחד.
מה זאת אומרת כעסן ורתחן?
כל אדם
של
שיגזם,
זה רק
כל אדם מסוים. כן, אדם שזה מוגזם, הוא על כל דבר כועס בצורה, הוא לא...
דברים שקורים...
אמרנו שאמא יש לה דבר שלא דורשים בדרך כלל בבית ספר או במוסד חינוך, אז אמרנו פעם יש מישהי שהיא גננת, אז היא למדה להיות גננת, תשים אותה בכיתה ו' ללמד ילדים שרוצים לסיים יסודי, לא יודעת מה עושים שם. יש אחת שהיא דווקא יודעת בכיתה ו' וגננת, תשים אותה בגן ילדים, לא יודעת מה עושים שם. אמא צריכה להיות גם גננת וגם מורה בכיתה א', לפעמים גם בו', ואם יש לה ילדים גדולים צריכה גם להיות מורה בסמינר, ואם היא צריכה לפעמים גם לטפל בנכדים שלה. אז הקדוש ברוך הוא מכנן וכונן אותנו, ובשביל זה צריך, אמרנו קודם, מועצות ודעת, צריך דעת וצריך להתייעץ כדי להצליח. הנקודה היא שהראש שלנו יהיה מונח בעולם שלהם, לא יהיה מונח בעצמנו, ומפעם לפעם יהיה מונח בראש שלהם כל הזמן לחשוב ולצפות את התגובות ולהיות מונח בזה. וחינוך, אנחנו לפעמים מחפשים, באים לשאול, שאנשים באים לשאול שאלות ועיצות, מצפים שהתשובה תהיה תלחץ על כפתור פלוני ומיד תראה תוצאות. זה לא עובד כך. זה תהליך של חיים, זה הרגלים בבית, זה תהליך ארוך. הפתרונות יהיו טובים רק אם זה יהיה מלווה לא רק בתהליך אלא בכל התנאים הקודמים שדיברנו, ביקורת עצמית, או ניקח דוגמה אהבה גלויה כל הזמן, ועם תשומת לב נכונה, ועם כמו שדיברנו פה להקדים את מה שצריך ולא אחרת. ונסיים את המשפט האחרון. המדריך, המחנך והמדריך השם דעתו וליבו על הסדר המסודר בקדימה ואיחור באופני ודרכי התיקון. אם אנחנו מטפלים במחונך שלנו בצורה מאוד מאוד מסודרת, בהחזקת והטבעת המעלות, רואים אצלו מעלות, תחזק אותם. לפעמים אנחנו כל הזמן אומרים רק את הבעיות, והילד אומר, למה אתה, הוא אומר, הוא לא מדבר בפה, אבל הוא אומר לעצמו, למה אבא ואמא לא ראו את הדברים הטובים שעשיתי ולא שמו לב? אז באותו מידה שצריך לראות את הדברים הלא טובים לתקן, צריך לראות את המעלות שלו ולחזק אותם, להחמיא לו אלף פעמים, גם אם אמרנו את זה כבר עד היום אלף, עוד אלף. ומה גם בדחיית והסרת החסרונות, צריך במקביל לחזק את הטוב, להנמיך את השלילה, וכל הזמן במקביל. יש לנו בחינוך הרבה נפילות והרבה עליות, ולא צריך להתייאש, זה עבודה מתמדת, זה אורח חיים. אם אדם אבל עובד לפי הכלל הזה, מה הוא מסיים? הרבי פה הבטחה, יש לו יסוד מוסד לקוות לתוצאות טובות בתועלת החינוך והדרכה. אם לא עובדים בצורה מסודרת, אם אנחנו שולפים תגובות מיידיות על, ראינו משהו, טרח, שלפנו איזה אמירה או איזה תגובה או איזה כעס, 99% אנחנו קלקלנו. אבל אם ראינו משהו, דבר ראשון שתקנו, לחשוב, מועצות, נתייעץ, דעת, קצת שכל, ולחשוב מה עושים, איך מגיבים, אם בכלל, אולי עוד שעתיים, אולי להגיב בצורה אחרת, אולי כשהוא יהיה יותר רגוע, אולי הוא עשה את זה חד פעמי ובכלל לא צריך לשים לב. כל זה צריך לשקול לפני שם, וכמובן, כמו שדיברנו אלף פעמים, הבית צריך להיות מונג בדרך מסודרת ורגועה, והרבה אהבה ותשומת לב. אם ניתן הרבה אהבה ותשומת לב לילדים שלנו, בלי חשבונות, אנחנו נחסוך, לא אגיד 100%, אבל נחסוך אחוזים גבוהים מאוד מהבעיות. כי חלק גדול מהבעיות באים כי הילד מחפש את תשומת לב, הוא בודק אותנו כל הזמן, אם אנחנו באמת המשנת שלו ואוהבים אותו. ובפרט אם ברוך השם נולד עוד מישהו בבית, אז יש ילדים הקטנים או הגדולים שפוחדים שהתשומת לב שלהם אולי קצת נפגם, אז פה גובר עוד יותר הבדיקות שלהם לראות מה קורה. כל זה אם נפתח את העיניים ונשים לב, ואנחנו ניתן בנדיבות אהבה ותשומת לב חיובית, נחסוך מאיתנו את כל הבעיות האחרות. זה כמו אדם שהרמב"ם אומר, אם הוא יאכל לכתחילה מאכלים בריאים, הוא לא יצטרך לבוא לרופא איך מטפלים עלינו במחלות שנוצרו. אותו דבר בחינוך, אם נעבוד בצורה נכונה, אנחנו בעזרת השם נצליח.